חי תמיד איתי כוחה.
מתוך דברי הרבי מלובביץ' על פרשת השבוע, פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה ויומר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר אפך בעבדך, כי חמוך כפרעה. הוא מפרש רש"י, ואל יחר אפך, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. יש לעיין מדוע התחיל יהודה מיד לדבר קשות. הרי היה יכול להתחיל ברכות, ואם לא יפעלו דבריו, אז לדבר קשות. אבל אתה מובן בפשטות, כי אם היה מדובר על עניין חיצוני שאינו נוגע כל כך, אז יש מקום לעבוד עם חשבונות ובדרכים המקובלות בשכל. אבל כשמדובר בדבר הנוגע בנפשות ממש, ונפשו קשורה בנפשו, אין עושים חשבונות, ומתחילים מיד לעבוד עם כל התוקף. וכמאמר העולם, כשכואב צועקים, אף אם לא ישנה מאומה בצעקתו. ומכאן אתה למד, גם בנוגע אלינו, שכשמדובר בחינוך הילדים, להציל אותם מסכנות רוחניות, צריכים להתחיל לעבוד מיד בכל התוקף ועם כל הכוחות, ולעסוק במסירות נפש, להציל את נפשו של הילד, ובלי חשבונות ושיקולים שכליים.
דרכי על צומת דרכים מניף את ידי אנה אלה או אנה אבור בתוך מבוך של חיים מבקש למצוא
גם אם בחוץ פה מספר ולאמין
נדבר גלויות על עתיד הילדים, נביט למציאות בעיניים. אלי פרידמן, שלום לכם, בוקר טוב. יום שני, וב בטבת תשפ"ד, 18 בדצמבר 2023, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר, הטכנאי, ועם הכותרות דובר צהל, לצערנו, התיר לפרסום את שמותיהם של ארבעה חללי צהל, שהודעה נמסרה למשפחותיהם. רב סמל אוריה בייר, בן 20, ממעלות תרשיחה, לוחם ביחידת מגלן מחטיבת הקומנדו, שנפטר מפצעיו אחרי שנפצע באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה לפני ימים אחדים. רב סמל ליאב אלוש, בן 21 מגדרה, לוחם ביחידת דובדבן חטיבת הקומנדו, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. רב סרן במילואים איתן נאה, בן 26 מקיבוץ שדה אליהו, לוחם ביחידת דובדבן חטיבת הקומנדו, שנפל גם הוא בקרב בדרום רצועת עזה. ורסר טל פילביה, בן 23 מרחובות, לוחם ביחידת יעלום חיל ההנדסה הקרבית, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה, שמקום דמם. בנוסף, בקרב, באותו קרב נפצע באורח קשה לוחם מיחידת דובדבן. והקבינט המדיני-ביטחוני התכנס היום על רקע הדיווחים כי גם בישראל וגם בחמאס יש נכונות להפסקת אש ולשחרור חטופים נוספים. אתמול, אחרי ישיבת קבינט המלחמה, ניתן האור לקדם מתווים. לפי גורמי ביטחון מצריים, חמאס מתעקש לקבוע את רשימת החטופים שישוחררו באופן חד-צדדי. לדרישה הזאת ישראל דווקא מסכימה, אבל מבקשת לראות את השמות מראש ולקבל גם ציר זמן שבו הם ישוחררו כדי לקבוע את מועד ומשך הפסקת האש. מנגד, חמאס גם דורש מהכוחות הישראלים לסגת אל מאחורי קווים שנקבעו מראש. לתנאי הזה, לפי הגורמים, ישראל לא מסכימה. אריאל כהנה כותב הבוקר בישראל היום על הטעות של מטה החטופים, זאת הכותרת. החלטת המטה שמייצג חלק ממשפחות החטופים להציג סתירה בין המאמץ המלחמתי לבין השאיפה הלאומית להחזיר את כל אנשינו הביתה היא טעות קשה מכל בחינה שהיא. הטעות חמורה כי עד כה עם ישראל שמר על אחדות פנימית, והיא הביאה גם לתוצאות, אותה אחדות פנימית, לתוצאות מצוינות בשדה הקרב, וגם להחזרת רבים מהחטופים. מנגד, פגיעה באחדות תשחק לידי החמאס, תעלה את מחיר העסקה הבאה, ולכן תרחיק אותה בניגוד מוחלט למה שרוצה כל עם ישראל, ובוודאי המשפחות עצמן. זאת ועוד, אם דעת הקהל הישראלי תידחק לפינה ותיאלץ לבחור בין המשך המלחמה לבין החזרת החטופים, הרוב המוחלט בעם יבחר באופציה הראשונה, כי אין שום ספק שהחטופים במצב נוראי ומשלמים מחיר היום. אבל מה עם המשפחות השכולות וההורים שילדיהם מסכנים את החיים בעזה גם כדי להציל חטופים, ואנשים הצעירות שנותרו לבדן בבית, ומאות האלפים שלא יכולים לחזור הביתה, והעם כולו, האם הקבוצות האלה לא משלמות מחיר? האם להן אין זכות דיבור? כל אדם בישראל מבין שהפסקת אש, כפי שדורש חמאס, פירושה כניעה לארגון שגם כך הנחית עלינו מכה קשה. המשמעות שלה תהיה קץ המאמץ הצבאי ולמעשה תחילת הסוף חלילה של מדינת ישראל. אף אדם שפוי לא יסכים לכך. לא בני המשפחות השכולות, לא מאות אלפי חיילי המילואים, לא רוב הציבור וגם לא רבים מבני משפחות החטופים. כפי שאומרות המשפחות המאוגדות בפורום תקווה, אנחנו מעריכים כי מה שאפשר את בריחתם של שלושת הבנים הוא הלחץ הצבאי שהופעל על המחבלים. אין סיבה אחרת שהחטופים היו מוותרים על נכס כה חשוב. הלחץ וההפגנות דווקא יעלו את מחירה של כל עסקה עתידית וירחיקו את האפשרות לשחרור החטופים. בעוד הפורום הזה מופעל על ידי המשפחות עצמן ועל פי שיקול דעתן, שוב מדבר אריאל כהנה על פורום תקווה, מטה החטופים מנוהל על ידי גורמים שמזוהים עם אג'נדה פוליטית קיצונית, והם כנראה אלה שמעלים את בני המשפחות היקרים על המסלול השגוי של אימות עם הממשלה, עם ממשלת האחדות ועם רוב הציבור, וזאת כאמור טעות גדולה מאוד. אל לנו לשכוח שהחמאס עוד לא הוכרע וכל פסק זמן פועל לטובתו. את השבועיים שבהם הייתה הפוגה ניצל החמאס לשפץ מנהרות שנהרסו, לשנע לוחמים ואמלח ולשדרג את המערבים, ואם כך בהפוגה זמנית על אחת כמה וכמה בהפסקת אש ממושכת, וכך שהדרישה להפסקת האש עכשיו פירושה, כותב אריאל כהנה, שהתאבדות של מדינת ישראל, ואת המהלך הזה אי אפשר לקבל. לכן במקום יצירת עימות פנימי שאין בצידו כל תועלת, הדבר הנכון הוא להמשיך במלוא העוצמה במתקפה על החמאס. שלושת החטופים נהרגו בגלל טעות מבצעית, אבל עצם ההגעה אליהם מלמדת ששבירת המפרקת של החמאס היא גם הדרך הנכונה לניצחון, וגם הכלי היעיל ביותר להחזיר את מירב החטופים בעזרת השם בחיים הביתה. לא פשוט מה שקורה בימים אלה עם מתי החטופים, ו טוב, אין להתפלא כשיודעים מי עומד מאחורי, לא מי עומד מאחורי, מי מנצל אותם, זה די צפוי. זאת השיטה, זאת הדרך, אנחנו מכירים אותה מהעבר, וחבל מאוד. אם אנחנו מזכירים את החטופים, אז עוד, ואת משפחות החטופים, עוד גיבורים בימים אלה, ההורים השכולים. ואתמול ראש הממשלה הקריא בפתח ישיבת הממשלה מכתב ששלחו לו קבוצה של הורים שכולים, פורום של הורים שכולים, שבין היתר נתניהו ציטט את המכתב ואמר, צוואת הנופלים מדריכה אותנו, אנחנו נשיג את כל יעדינו, חיסול החמאס, השבת כל חטופינו, ולגרום לכך שעזה לא תהיה מוקד שיסכן את ישראל, נלחם עד הסוף. ועוד במכתב שכתבו המשפחות השכולות שחברות בפורום הגבורה, רק המשך הלחימה הנחושה הוא שיביא להכרעת החמאס ולהחזרת החטופים. אנחנו רואים את רוח הגבורה וההקרבה המפעמת בלב חבריהם של הנופלים ובקרב כלל חיילי צהל שעומדים על המשמר ובשדה הקרב, ואנחנו מתעודדים כי דמם לא נשפך לשווא. העם חזק ורוחו איתנה בחזית ובעורף. האזרחים והחיילים הגיבורים נחושים להגיע לניצחון מוחלט. בשם הנופלים אנחנו פונים אליכם כעת ומחזקים את ידיכם לקיים את ההבטחה, להיות מנהיגים ראויים לעם הזה ולהמשיך במלחמה עד לניצחון. אל תעצרו עד להשלמת היעדים במלואם. רק המשך הלחימה הנחושה יביא לניצחון, וגם יכריח את החמאס לשחרר את יתר החטופים בעזרת השם. עכשיו 7:19 דקות, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 23 עכשיו, שני טקסטים שכתבו אנשים שנמצאים, באים ויוצאים, או יוצאים להתרעננות אחרי חודשיים בשדה הקרב, ו חוזרים לעורף לרגע, פוגשים את העורף וכותבים ואפילו זועקים. הטקסט הראשון הוא בעילום שם, ונתחיל איתו. אמת מארץ תצמח, אני מרגיש שאני לא יכול להיכנס ככה, אני חייב לבטא את תחושותיי לפני שאני עוזב את משפחתי בפעם הרביעית ונכנס לגי צלמוות. גם אליי הגיעה הידיעה העצובה והכואבת על חיילינו שירו בשוגג על חטופינו. הלב כואב, מתוסכל וחש החמצה מהידיעה שהם היו כפסע מהחופש שכולנו כה ציפינו לו. אבל למה שעיניי ראו בתקשורת בישראל, כבר לא היה לי מקום. גם ככה הצער בלתי נתפס. אז להוסיף שמן למדורה הזאת? מה אמור להרגיש אותו חייל שישב שם בלב התופת וזיהה את החטופים האלה כסכנה לחייו ולחיי חבריו? גם ככה הוא שבור על חייו. חלומו של כל חייל, הרי זה להציל את השבועים, כמו במבצע אנטבה. הרי זה אחד המטרות, אחת המטרות שלשם כך הוא עצר את חייו ונכנס לעיר המוות הזאת. אספר לכם מעט על חיילינו דרך הסיפור האישי שלי, כדי שתקבלו טיפה תמונה רחבה יותר. אני נשוי ואב לשני ילדים קטנים. מאז שמחת תורה לא הייתי בבית, כבר 10 שבתות רצוף. אני ואשתי התחלנו פרויקט חינוכי ומגורים חדשים שקפאו יחד עם עוד חיים רבים באותה שבת שחורה בשמחת תורה. הספקנו לגור בביתנו שבוע ימים בלבד. אשתי עברה לגור בחדר בבית הוריה, מכיוון שביתנו אינו מאפשר מגורים מסיבות ביטחוניות ללא נוכחותי. ילדה התחילו מסגרות חדשות שהם זרים בהם, אשתי התחילה עבודה במקום חדש, משפחתי יושבת בדאגה בכל יום שעובר, ילדיי או ילדי חושש שאני לא אשוב חלילה. למה הסכמנו לעצור את חיינו ולהכניס את עצמנו לסיכון הזה? כי אנחנו מבינים שאחינו החטופים בצרה, שהעם שלנו זקוק להשיב לאויב מנה אחת אפיים, שעלינו לדאוג ששבעה באוקטובר לא ישוב על עצמו, שילדינו ונכדינו לא יעמדו מול מציאות איומה שכזאת. אני מעל 60 יום במילואים, מתוכם עשיתי כבר מעל 30 יום בתוך העיר החשוכה הזאת, עזה. אז מה מטרתכם, אנשי התקשורת? איך יכול להיות שכל אדם שאני פוגש אותו, באפטרים הקצרצרים שלי, כלומר בחופשות הקצרצרות שלו, אני שומע שאם הוא רוצה לשמור על עצמו, הוא לא פותח חדשות. אל תספרו לעצמכם שזה בגלל כמות הנופלים, שזה צער בלתי נתפס. ישבתי בעזה בזמן שבחדשות סיפרו שיש נכון לאותו יום 105 הרוגים מתחילת התמרון. אני מכיר הכירות טובה מעל 9 אנשים מתוכם, אבל לא מזה נשברתי. נשברתי מלשבת במוצאי שבת בלב העיר עזה, ועד שסוף סוף מגיע דש מארץ הקודש, בדמותם של עיתונאים, נשברתי. לא הצלחתי לסיים את העיתון עד הסוף. כמה פוליטיקה זולה ומפלגת, גם אם נגיד שהפוליטיקאים אלו שיוצרים את הפילוג. אתם אלה שנותנים לזה את הבמה, מה מטרתכם? עיתון שלא מעלה את הרוח לעמו, זה תקשורת שאנחנו לא רוצים לשמוע ממנה, תודה. תפסיקו לקרוא לנו חיילי צהל, כאילו אנחנו עוד סוג של צבא שאתם מדווחים עליו, כאילו אתם תקשורת של האום, כאילו יש צבא של החמאס, צבא של יוניפיל וצבא של ישראל. תקראו לנו החיילים שלנו, תדווחו דיווחים בשפה שנרגיש שאתם בצד שלנו. בשביל מי אני שוכב שם בגשם, מחפה על 1,000 איומים בו זמנית, בשביל המחר של כולנו. וכותב אותו איש מילואים, בעילום שם, משפחות החטופים, הלב נשבר, הכאב שלכם הוא בלתי נתפס. כשנכנסתי לעזה בפעם הראשונה, מ"פ חדור המוטיבציה שלי דאג להגיד לנו שאנחנו הולכים לשם, ואם יש רגע קשה עלינו להיזכר בשבועים ובמה שהם עוברים, ולקבל כוח, כי אנחנו לא חוזרים הביתה עד שמביאים אותם. הוא באמת לא חזר הביתה. ליבו נדם תחת גלגלי הרוע של העיר עזה. אין אדם שמסוגל להבין ולהכיל את כאבכם. למענכם אנחנו מסכנים את חיינו. תפעילו לחץ על כל העולם אם נותר בכם עוד כוח, וזה ממש לא מובן מאליו. תעזרו לנו למחוק את החמאס, אנחנו נמחוק להם את הגוף, אתם תמחקו להם את, את הלגיטימציה. מעל כל במה ברחבי העולם, אחרי המלחמה נעשה בדק בית כואב ואמיתי, אבל עד אז בואו נאחד שורות. איבדתי חברים רבים, רבים מדי וטובים מדי במהלך החודשיים האחרונים, בעין אחת בוכה וכואבת, הם עבדו ללא שוב, הם נדמו, אבל בעין השנייה, כשאני מסתכל עליהם, הם חלק מסיפור גדול יותר, חייהם לא יעצרו לעולם, כי העם שלשמו הם נלחמו, ימשיך קדימה ויצמח מזה, יוולדו עוד מאות ילדים על שמותיהם, דורות יתחנכו לאורם, יישובים ושדות חדשים יזכירו לכולנו שהחיטה צומחת שוב הודותם ובשבילם, זאת המלחמה של כולנו ולעתיד כולנו. אותו מ"פ נהג לומר, אותו מ"פ שנפל, כן? שכל חייל צריך לדעת לענות על 3 שאלות. איפה אני? איפה החברים שלי? ואיפה האויב? ואני כל הזמן שמעתי את זרמי העומק של השאלה הזאת. מי אני ומי החברים שלי ומי האויב? מי שלא יודע לענות לעצמו על השאלות האלה, אינו ראוי לרומם את רוחנו בשעת משבר כזאת, אז בבקשה ייצרו רגע לפני שאתם כותבים ותחשבו לאן אתם מנווטים את הכוח האדיר שבידכם. יש בידכם את היכולת ליצור מציאות, אתם אחראים על רוחו של העורף. את הדברים כותב שוב איש מילואים שנמצא שם, איך הוא כותב, 10 שבתות רצוף והשבועות שביניהם כמובן. מקבל איזה דרישת שלום מהעורף דרך עיתון וממש כותב בסערת נפש, אגב עם טעויות הקלדה, זה ככה בוואטסאפ רואים שהוא נסער כשהוא כתב את הדברים לפני שהוא נכנס לגי צל מוות כלשונו. והנה עוד לוחם שכותב בשמו המלא, המגד מעוז שוורץ, אתם זוכרים, זה האיש שחתום על המשפט בעיניי המכונן מתחילת המלחמה בתדרוך שהוא נתן לחיילים שלו לפני הכניסה לעזה. הוא אמר שאנחנו בווחד גודל שעה, ווחד גודל שעה, באמת משפט שהתווה דרך אני חושב ועדיין מתווה להבין את האירוע. את גודל השעה, והוא כותב אתמול כך, פעם ראשונה, אחרי חודשיים וחצי לפחות, ששמעתי בבוקר גלי צהל, כן? שידורי צבא הגנה לישראל, פשוט נורא, כמה קודר, כמה חשוך, כמה עצוב, כמה חסר תקווה, כמה מוות, טיפת תודעה של חוזק לאומי לא הייתה שם. ככה יחידה בצהל רוצה לנצח מלחמה, כן? גלי צהל זאת יחידה בצהל. אולי לא רוצה בעצם? אלו, גלי צהל, מה קורה לכם? יש לכם נשק ביד לחזק את החוסן הלאומי או להעמית אותו. ואם אתם לא מסוגלים, תתחלפו מהר. אז מה כן? לחזק את העם, לדבר איתו בגובה הנשמה ולא בגובה הרצפה. להגביר את השאיפה לניצחון אמיתי ולא מלא דמיונות. להגביר את השאיפה לערכים מובילים, נצחיים. להרגיל את האומה להסתכלות עמוקה וארוכת טווח ולא שטחית וקצרת טווח. אל תגידו העם לא שם, העם שם. העם צמא לגודל, לאופק, לתודעת שליחות. ככה מנצחים מלחמות.
לא יתוש השם, כי לא יתוש השם אמור. כי לא יתוש השם אמור, ונחלתו לא יעזור. כי לא יתוש, כי לא יתוש השם, כי לא יתוש השם אמור. כי לא יתוש השם אמור, ונחלתו לא יעזור. השם הושיע, המלך ינינו, השם הושיע, המלך ינינו. המלך ינינו, השם הושיע, המלך ינינו, המלך ינינו, ביום גורנו. כי לא יתוש, כי לא יתוש השם, כי לא יתוש השם אמור. כי לא יתוש השם אמור, ונחלתו לא יעזור. כי לא יתוש, כי לא יתוש השם, כי לא יתוש השם אמור. השם אמור, ונחלתו לא יעזור. השם הושיע, המלך ינינו, השם הושיע, המלך ינינו, המלך ינינו, ביום גורנו. השם הושיע, המלך ינינו, השם הושיע, המלך ינינו, המלך ינינו, ביום גורנו.
כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. הרב חגי לונדין בפרשנות רוחנית כדרכו מדי יום למצב, הוא כותב ככה, אסון שהתרחש בשבת שבו נהרגו בשוגג חטופים בידי חיילי צהל, הציף אצל רבים תחושות תסכול אדירות. המחשבה שהחטופים היו מרחק נגיעה מן הישועה, בנוסף לידיעה שהם נהרגו בידי כוחותינו, אל מעין קש ששבר את גב הגמל. אחת מן השאלות שקיבלתי בימים הללו נוסחה בלשון, נדמה שהקדוש ברוך הוא החליט לעשות מאיתנו צחוק. חשוב דווקא ברגעים הללו להשליט את שיקול הדעת על תחושת ההתפרקות, גם ברגעים מסוג זה של הסתרה שבתוך ההסתרה נמצא השם יתברך. אנחנו לא יכולים לדעת כמובן את חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו יכולים לראות את התמונה הכוללת, והיא שלמרות כל הכאבים, הכישלונות והאכזבות, עם ישראל מתקדם מיום ליום, במובנים רבים מצבנו כעת הוא לאין ארוך טוב יותר מלפני 80 ימים. השאלה מדוע הדברים אינם מתקדמים בקצב ובאופן שבו אנחנו מצפים, איננה רלוונטית. הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו, אלא אנחנו עובדים אצלו. התפקיד שלנו הוא לעשות כמיטב יכולתנו ומחשבות בסגנון, אילו החיילים היו מזהים שמדובר בחטופים ולא מחבלים, או מה היה קורה אם היינו יכולים להטריע על המתקפה של החמאס, הן בריחה לעולם של הדמיון. אנחנו מאמינים בהשגחה אלוקית ואנחנו מאמינים באחריות ואין סתירה בין השניים. ברגע שאדם עושה כמיטב שיקול דעתו, ברגע נתון, לכאן הקדוש ברוך הוא הוביל אותו, כלשונם של חכמים, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. במידה הוא מתברר שלא עשינו כמיטב יכולתנו, עושים תשובה שכוללת חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, כלומר צער, תיקון והפקת לקחים, והמציאות תתקדם בדרך ארוכה יותר, אבל היא תמשיך להתקדם אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה. הרב חגי לונדין. עכשיו 7:36, הפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 39, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. לצערנו כל כך הרבה נופלים, כל כך הרבה סיפורים שעוד יסופרו. קשה להכיל את המספר, ואמר לי חבר שמה שהוא משתדל לעשות זה שכשהוא נתקל בשם של נופל שנרצח, מעבר לבקרים כשדובר צהל מפרסם את השמות, אבל בכלל אם הוא גולש ברשת ופתאום נתקל באיזה שם, אז הוא נכנס, קורא קצת ואומר פרק תהילים לעילוי נשמתו. וזה הדרך שלו ככה להקדיש כמה דקות למי שמסר את נפשו בשביל כולנו. ואתמול זה קרה לי, במקרה נתקלתי במין טור כזאת שכותבת יהודית לייזרוביץ' בסרוגים, למעלה תמונה של לוחם עם פנים מאירות, ושם הוא לירון סניר, זכרתי את השם הזה, הוא נפל לא מזמן, תושב אופרה, הוא היה ממם בסיירת גולני, ותראו מה היא כותבת, מי הם הנופלים, מי הם החיילים שלנו, אגב, שיבדלו לחיים טובים וארוכים. לירון סניר נכנס לי ללב איך שראיתי את התמונה שלו, נפילתו הכואבת היא חלון הצצה לחייו, ודמותו המיוחדת, אדם שהיה שלם עם אלוקיו, עם עמו ועם מדינתו. לירון מביא את הקול המיוחד של הגיבורים האלו, שפועלים בשקט ובצניעות, מתיישבים בלב ובארץ, מלאים עוז ותעצומות, מחברים עולמות של תורה, מידות טובות, שירות משמעותי ואהבת הבריות. שוחחתי עם אלון, אחיו התאום של לירון, ועם הבדודה שלו, יעל, שגרה בסמיכות אליהם באופרה. יעל פותחת בתכונה הבולטת ביותר אצל לירון. לירון היה מאוד מאוד צנוע, מאוד ענב. הוא לא רצה כבוד. יש אלפי מעשים טובים שהוא עשה. הוא לא חיפש מחיות כפיים. הוא פעל מכוונות תאורות, ראה את כולם, דאג לכולם, ורצה להגיע ולגעת בלב של כולם. יעל מתארת כמה התורה הייתה חשובה ללירון. 3 שנים הוא למד בישיבת מעלה אליהו בתל אביב. גם בשירות הצבאי הוא דאג להגיע לישיבה. אם היו לו 2 שבתות חופשיות, הוא עשה 1 בבית ו1 בישיבה. בכל שבת שהוא יצא, הוא דאג להגיע לסבא וסבתא ולבני הדודים. הוא ראה את כולם לפני שהוא ראה את עצמו. גם אם הוא היה גמור ועייף, הוא היה מקשיב לכל הסיפורים של כולם. בוגר מעלה אליהו, כן? אותה ישיבה בתל אביב, שעד לפני דקה, עד שמחת תורה, הייתה סמל, כן? מעוז של האויב המשיחי בתל אביב, ונלחמו נגדה והפגינו מולה, ולצערנו זה לא הנופל הראשון, אחד הנופלים הבכירים ביותר שנפלו במלחמה, מפקד חטיפת הנחל, אלוף משה יונתן שטיינברג, למד, היה בוגר של הישיבה, ואני חושש מאוד, ונדבר על זה, עוד נדבר על זה שרגע אחרי המלחמה, אולי כבר תוך כדי, מעלה אליהו תחזור להיות, מבחינת אותם מסיתים ומפלגים, מקום של האויב המשיחי. אבל נניח לזה כרגע. אנחנו מדברים על בוגר הישיבה, על לירון סניר, ואלון, אחיו התאום של לירון, אומר, תמיד בארוחות שבת, כשהיה מגיע עייף מהצבא, הוא לא ויתר על לפנות דברים מהשולחן. גם כשהיינו בבני עקיבא הוא היה תמיד נשאר אחרון לנקות את הלכלוך, להחזיר את הכל כמו שקיבלנו. אלון מספר על את הסיפור האחרון שהיה לו עם לירון. שבועיים לפני שנפל הם נפגשו בדרום והלכו לאכול יחד, ישבנו לאכול חומוס ופתאום היה צבע אדום, כולם רצו למיגונית אבל לירון רץ לכיוון השני של הכביש. לא הבנתי מה הוא עושה, ואז ראיתי שהוא רץ לשני מבוגרים שהיו על כיסא גלגלים, עטף אותם עם כל הגוף שלו וקורא לי לרוץ למיגונית. אחרי 10 דקות יצאתי וראיתי אותו עוטף אותם ומדבר איתם, ואחרי העירות הוא בא אליי. לא סיפרתי זאת לאף אחד כי זה היה נראה לי טבעי, אלו דברים שגדלנו עליהם. תקופה ארוכה לירון היה צריך לעשות עקירה בשן. בצבא זה רק החמיר כי הוא דחה את הטיפול בגלל התפקיד. היה שלב שהוא היה רגוע בצבא ולכן שכנענו אותו לעשות את הטיפול. זאת התערבות חירורגית קשה מאוד, הוא עשה את העקירה, קיבל גימלים, שחרור מהצבא כי אלו היו כאבים מטורפים. אחרי העקירה הוא התארגן לצאת ואמר לי 4 מילים, חיילים שלי מחכים לי. בתור חייל, מספר האח התאום, כל הזמן אתה מנסה להשיג חופש, ואצלו זה היה בדיוק הפוך. כשיש רגילה, כשיש חופשה מהצבא, רוב החבר'ה מטיילים, הולכים לחברים, ישנים. לירון, חוץ מלימוד התורה בחופשה, אמרנו שהיה חוזר לישיבה בתל אביב מעלה אליהו, הוא היה נוסע לבקר חיילים שלו בביקורי בית, היה קובע את הלוז שלו לפי הביקורים. גם בימים קשומים הוא היה הולך למשפחות, בין לבין היה מכניס דברים בשביל עצמו, תמיד החיילים היו לפני החיים שלו. והיה חייל שהוא היה צריך לעמוד בזמנים ולהיכנס לחטא, כן? במסדר, בצורת האות חטא, אבל הוא איחר. ואז לירון, המפקד, שאל אותו, למה איחרת? והחייל ענה, אין לי שעון. אז לירון הכניס אותו למסדר בלי עונש, ובסוף השבוע הוא קנה לו שעון יוקרתי, והביא לחייל ביום ראשון. החייל היה מופתע, קנית במיוחד בשבילי? ולירון התחמק וסיפר שהיה לו בבית שעון כזה. ועוד מספר אלון, אחיו של לירון סניר מאופרה, שמצאו בבית תעודת הצטיינות שהאח לירון לא חשף. פתאום גילינו שהיה מצטיין מחזור ביום מסלול של סיירת גולני. הטקס היה בקורונה ולכן לא הייתה משפחה, ופשוט לא ידענו על זה. הוא גם לא סיפר, הוא החביא את התעודה, הוא לא סיפר על דברים טובים שהוא עשה. התברר שהוא היה תמיד במקום הראשון, ובחיים לא אמר לנו, הייתה בו צניעות, הוא ברח מהכבוד. כשהיו באים להגיד לו איזה דרגות, איזה קצין, הוא היה אומר, מה זה משנה הדרגות? העיקר זה לשרת את הצבא. הוא ברח מהטייטל, הוא יכל היה להיות בווסח הזה של סיירת גולני, אבל הוא לא היה שם. הוא היה מאוד מקצועי, מאוד רגיש לחיילים. זה נדיר הרגישות הזאת. החיילים היו כמו הילדים שלו. ועוד מספר האח, גם כשהיו מספרים לו סיפורים, כשהוא מהר להתיישב איתם עם קרובי המשפחה, היה חשוב לראות את מי שמולו, לשמוע אותו. הם מספרים איך הוא היה מסיע טרמפיסטים מאופרה לאלי באמצע הלילה, כדי שלא יחכו שם זמן רב, ומספר להם שהוא צריך להגיע לאלי. מתארים שהם ידעו שהוא מושלם עוד לפני שהוא נפל, כבר בחייו היו מדברים עליו כמה הוא מלאך. כולם היו אומרים איזו גאווה להיות אח שלו. והם עוד, טוב, אני ככה קופץ אל הסוף לצערנו. לירון כתב מכתב למשפחה רגע לפני הכניסה לעזה, איך הוא מתאר את העוצמה שהוא מרגיש להיות חלק מהעם. הוא מבקש מהמשפחה, אם חלילה יקרה לי משהו, אני אוהב את המשפחה שלי, בזכותם אני מי שאני, צריך לזכור להיות בגדלות, לאהוב את החיים ותמיד להוסיף טוב בעולם, לשמח אנשים, לראות את החלש ולעזור לו, לחייך לאנשים, לזרוק מילה טובה, להיות טוב, זאת השאיפה, טוב לכל, וזה לא עולה לנו כלום. להיות טובים ולעשות טוב. אני שמח על החיים ושמח על מה שעשיתי והייתי עבור העם שלי, עבור מי שהיה סביבי לאורך השנים, והצלחתי להשפיע עליו טוב. אנחנו צריכים להיות טובים ולעשות טוב. כמה מילים על לוחם אחד, על קצין אחד שנפל לפני כמה ימים בעזה, לירון סניר, ממם בסיירת גולני, ושנהיה היום הבוקר לרגע אחד קצת יותר טובים. איך הוא אומר, כמה זה פשוט, זה לא עולה כסף, זה אפשר בקלות. אז שהמעשים שלנו יהיו לעילוי נשמתו הטהורה.
גם עכשיו כשעליתי לשמיים לא ארפל לרגע, אני לא בגוף, שרתי מציאות פשוטה של עוז ועוצמה, של כוח להעיר, להעיר את העולם, להעיר את העולם בחיים ובתור. חיית עץ שבנינו על ההר, גרתי עם חברים ועם הנץ, הייתי כאן אל המראה יוצא עם הכבשים, כותב שם שירים וחי את הקדושה של ארץ ישראל, אותה אני כל כך אוהב. גם עכשיו כשעליתי לשמיים, לא ארפל לרגע, לא ארפל לרגע, כל חיי למענו ואיתו ואליו אני אשתם. בתחום היום לא הרגשתי בשמירה, ולא הקור בלילה, לא מתורה, אהבה מתוך רצון, נדבוק במסתרע, עוד בגיל שלוש, לא מתורה עם אבא, ואז אני קשור בדמות דוד, מלכה משיכה. גם עכשיו כשעליתי לשמיים, לא ארפל לרגע, לא ארפל לרגע, גם עכשיו כשעליתי לשמיים, למענו ואיתו ואליו אני שם. עכשיו כשעליתי לשמיים, לא ארפה לרגע.
השיר הזה שכל כך מתאים לימים האלה, אבל גם עכשיו כשעליתי לשמיים לא ארפה לרגע, אבל הוא נכתב על אדם, על נער מסוים מאוד, וזהו אהוביה סנדק, שהיום מלאו 30 שנה לפטירתו, למותו. אני מחפש עדיין את המילה המדויקת, וכנראה גם לא נדע אותה, כי החקירה לא נעשתה כמו שצריך, ותושתשו דברים. זוכים לפני 3 שנים, הסיפור הזה של ימר שי, שרודף ונוגח ברכב של אהוביה, זיכרונו לברכה, ושל חבריו. זה היה היום לפני 3 שנים. היום ב-10 עלייה לבית העלמין בכפר עציון לקבר שלו, ואחר כך הזכרה כזאת בחממה בכפר עציון. הבוקר כבר התקיימה, בעצם עכשיו מסתיימת תפילת שחרית במעלה אהוביה על יד כוכב השחר. והסיפור הזה של אהוביה סנדק הוא חלק מהקונספציה שאני מקווה שקרסה, ודאי צריכה לקרוס, שרואה בנוער הגבעות כאויב, כסכנה אסטרטגית למדינת ישראל. זה האויב שבו צריך להשקיע את התקציבים ואת המשאבים, והם אגפים שלמים או אגף אחד בשבק, אבל עם המון תקצוב, ולחפש, והשוטרים, וימר שי, שזה זה האויב האמיתי, אותו צריך לרדוף ובו צריך לפגוע. ואחר כך יש פרקליטות שמטשטשת, וחיינו בקונספציה הזאת עד, עד, עד לא מזמן. זה היה האויב, לשם כל כך הרבה אנרגיה, וכמובן מיותר להגיד שאני מגנה, וכולנו מגנים אלימות ובאשר היא, ומגנים אפילו קשקושי גרפיטי, בסדר? של תג מחיר, גם זה לא בסדר. אבל היחס לזה היה זה האיום האסטרטגי על מדינת. פה כמה כתבות וכמה דיווחים, ושוב כמה תקציבים, וכשמשקיעים בסיפור הזה, זה על חשבון השקעה וטיפול באויב האמיתי של מדינת ישראל. אז היום 3 שנים לאהוביה סנדק, שהיה בכלל נער כל כך מיוחד, ואהרון רזל בשיר ששמענו, בעצם הוא נקרא מכתב מאהוביה, אברהם סנדק, אבא המופלא של אהוביה, כותב בשם בנו, גם עכשיו כשעליתי לשמיים לא הרפה לרגע, אני לא בגוף, נשארתי מציאות פשוטה של עוז ועוצמה, של כוח להאיר את העולם, להאיר את העולם בחיים ובטוב. ועוד בשיר הוא מספר על החיים שלו בגבעה, בבית עץ שבנינו על ההר, גרתי עם חברים, ועם הנץ הייתי קם אל המראה, יוצא עם הכבשים, כותב שם שירים וחי את הקדושה של ארץ ישראל, אותה כל כך אני אוהב. גם עכשיו, כשעליתי לשמיים, לא ארפה לרגע, כל חיי למענו ואיתו ואליו אני שב. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
תמיד איתי.